ניגע היום בשאלה של אחרי שאמרנו שיש יסוד של חיוב תפילה מן התורה לדעת הרמב״ם. בסופו של דבר באו חכמים והתערבו, דהיינו שמדאורייתא יש חובה להתפלל, אבל התורה לא קבעה איך, כמה, מתי ומה, הכל פתוח בעצם. באו חז"ל והתערבו. חז"ל התערבו גם בנוגע לשאלת הנוסח, גם בנוגע לשאלת כמות התפילות, וגם בנוגע לשאלת זמני התפילות. חז"ל באו ויצרו מסגרות יותר מוצקות של חובת התפילה. אז חז"ל יצרו את המסגרת של התפילה, ולגבי שאלת הנוסח נאמר כמה מילים, ואחר כך נאמר גם בנוגע לשאלת מניין התפילות. בנוגע לשאלת הנוסח, מה הביא את חז"ל להתערב? דיברנו על זה?
הלשון, דיברנו? אז
בנוגע לשאלת הנוסח דיברנו בשבוע שעבר. בנוגע לשאלת כמות התפילות, כן? אז חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, יש תפילות אבות תקנו, או תפילות כנגד תמידים תקנו. זה מה שיש לנו. מסקנת הסוגיה אפילו אומרת תפילות אבות תקנו, והסמכינו רבנן הקורבנות. מה שאומר שבעצם היו שתי תקופות. תקופה ראשונה זה תפילות אבות תקנו, ומאוחר יותר הסמיכו רבנן את התפילות למערכת הקורבנות. בירושלמי גם כן שואלים את השאלה הזאת, למה יש שלוש תפילות ביום? בירושלמי יש תשובה כנגד שלושה זמנים ביום שהיום משתנה על האדם, משהו בסגנון הזה. זאת אומרת שבמהלך היום יש שינויים, יש קודם כל שעות הזריחה מול שעות השקיעה, מול שעות הלילה, אבל בתוך שעות הזריחה, במחציתו הראשונה של היום שהשמש במזרח, מחציתו השנייה של היום שהשמש במערב. פחות או יותר, שבשחרית חמה במזרח, ובמנחה חמה במערב, ובלילה חמה הלכה לישון. פחות או יותר הסדר שמופיע בירושלים. השאלה באמת, מה טיבם של הדברים הללו? לדעתי צריך קודם כל להדגיש את הפסוק בתהילים שמוכר לכולנו, ערב, בבוקר, בצהריים, מסיחה בימי וישמע קולי. זאת נקודה אחת שחשוב שנראה שערב, בבוקר, בצהריים באמת הם ביסודו של דבר זמני היום הטבעי, ערב, בבוקר, בצהריים. שם דוד המלך אומר שערב, בבוקר, בצהריים, מסיחה בימי. אנחנו מוצאים גם בספר דניאל שהוא התפלל שלוש פעמים ביום. נכון? כתוב שם, זמנין תלת, שלוש פעמים, כבין תחלה, שם. הגמרא לומדת מדניאל כמה וכמה דברים שקשורים למערכת התפילה. שלוש פעמים. אז קודם כל, להתפלל שלוש תפילות ביום, זה קשור עם המציאות הטבעית. המציאות הטבעית היא שיש שלושה זמנים ביום, ואם אדם אמור לפנות לקדוש ברוך הוא בכל דרכיך, בכל הסיטואציות, אז שלושת הזמנים ביום זה בעצם מייצגים את התדגמים של שלושת המצבים הללו. אבל מה עושים עם התפיסה של תפילות אבות תקנו? אפשר לומר שלגמרי במקרה יש לנו גם שלושה אבות, זה מסתדר, שלושה אבות, ערב, בבוקר, בצהריים, אפשר להתאים לכל אחד ואחד. אבל לא פירוש אבות תקנו. אם אבות תקנו, הפשט הוא שאברהם אבינו תיקן לכולם להתפלל שחרית, ויצחק תיקן מנחה, ויעקב תיקן ערבית, אז יש בעיה. כי הרמב"ם בעצמו כותב בצורה מפורשת שעד ימי עזרא זה היה פתוח, רק בימי עזרא, באנשי כנסת גדולה, הם אלה שבאו ותקנו שלוש תפילות ביום. לכן מסתבר שכשאומרים אבות תקנו, זה הכוונה שאברהם התפלל שחרית ויצחק מנחה ויעקב ערבי, אבל לא תקנו תקנה שמחייבת לבניהם אחריהם. את התקנה שמחייבת בניהם אחריהם זה בא בהמשך, כשבא עזרא ובאו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, אם יש לנו שלוש תפילות שונות מהאבות, בואו נחייב את כל שלוש התפילות האלה, את כל אדם ואדם שהולך להתפלל, שתפלל שלוש תפילות כאלה. זה בעצם מה שזה אומר. אבל לדעתי זה אפילו יותר עמוק מזה. לא ברור לי שאברהם מתפלל רק שחרית ולא מנחה וערבית. חז"ל מדברים על זה שאבות קיימו את כל התורה כולה. לי נראה יותר שבעצם כשאומרים תפילות אבות תקנו, הכוונה היא שאדם שנמצא במערכות החיים שלו, הרגילות, כן? בעצם אדם עובר או עוברים על האדם, אדם נתקל בחייו בשלושה מצבים יסודיים. והרעיון של תפילה שאדם צריך להתפלל ולפנות לקדוש ברוך הוא בכל אחד מן המצבים האלה. מצבי היסוד האלה משתקפים בזמני היום, שהם סימבוליים, מהווים סמל מסוים לאירועים שאדם עובר, תכף נסביר, והם גם באים לידי ביטוי כסמל במפעלם של האבות, ונסביר. האדם יכול להתנהל במשך ימי חייו, דרך אדם, עולם, עם, קבוצה, כל המציאות האנושית פוגשת בחייה שלושה מצבים. מצב ראשון, מצב של יצירה, פריצה, התחדשות, יוזמה, עשייה, לא במציאות השונה. אדם שמחליט, אני כבר ניתן, אדם קם בבוקר ומחליט, היום יהיה יום חדש, היום יהיה יום משמעותי. הוא מחליט היום לפרוץ בכיוונים חדשים, ליזום יוזמות, לנקוט כל מיני פעולות כדי להגיע ולהשיג יעדים, מתכנן תוכניות גרנדיוזיות כאלה ואחרות. זה אחד. זה מצב אחד. מצב שני שאדם יכול לפגוש בחייו, זה מצב שבו החלומות הגדולים כבר מומשו, ואין לו כוח לחלומות חדשים, מין מצב שיותר סטטי, ששימור המצב הקיים. יש יעדים ששאפתי אליהם פעם והגעתי אליהם, והיום אני צריך רק לשמור שלא לאבד אותם, משהו מעין זה. זה כמובן, כפי שאנחנו יודעים, מסומל על ידי הבוקר, הזמן של ההתחדשות והאנרגיות והפעולה, וכו'. בצהריים זה, בשני פצח של הצהריים זה לנסות לשמר את המציאות, כן, לא ליפול חלילה, אבל לא, אין נחשב איזה אתגרים חדשים מיוחדים. אני אומר בוקר צהריים כסמל, כן, זה יהיה ברור, כן? אז דוגמה מעשית יכולה להיות, אדם מגיע ומתחיל ללמוד בישיבה ואומר, נו, אני עכשיו מתחיל התחלה חדשה, רוצה וכו' וכו', אז הבוקר הזה נמשך לו איקס זמן, ואני מקווה שהוא יימשך הרבה זמן, כן? אבל יש מצב שבו מגיעים אחר כך לאיזה מין תקופה של שגרה ושל כניסה לאיזה רוטינה של יומיומית, ושאלה אם אדם מוצא שם עניין ביום יום או מין שלקצח כזה של מתגלגלים מיום ליום, זה סוג של צהריים. כמובן יש גם מצב שלישי, הוא מצב שבו אדם מגיע למצבים משבריים, של משבר, של משהו שחושך, ענן וערפל, משהו שלא הולך כמו שצריך. כן? וזה מסומן כמובן על ידי הלילה. אז המושגים של ערב ובוקר וצהריים, או המושג הזה של אדם שנמצא בסימן עלייה, שזה הבוקר, או הצהריים, שזה סימן קו ישר, פחות או יותר, שהוא אמור לשמר, ואם רגעי המשבר ורגעי החושך וכולי, המצבים של הירידה, זה פחות או יותר המציאות שאדם, אדם, עולם, עם, כן? כל קבוצה, בעצם פוגשים בחיים את האתגרים הללו. במידה רבה אפשר לומר שאלה בעצם האבות. כל אחד מהאבות מסמל משהו מבין מה שדיברנו. אם אברהם מסמל בעיקר את הלך לך, את הפריצה, את החידוש ואת היצירה ואת ההתקדמות ואת שאיפת ההתקדמות. יצחק מסמל פחות או יותר, יצחק לא עולה לארץ ישראל, הוא נולד בארץ ישראל. יצחק הוא עולה תמימה, הוא לא יוצא לחוץ לארץ. אז הוא נולד בארץ, נשאר בארץ. מה הוא עושה? משמר את מפעלות של אביב בגדול. חופר את הבארות שחפר אביב וסתמו פלישתים. כן? ובדרך כלל צועד באותם צעדים של אבא שלי. משמר את מפעלות של אביב. אז יצחק מסמל במידה רבה את הצהריים. יש כמובן את הערב. הערב זה יעקב בינו. יעקב בינו שחי בחיים מאוד מאוד משבריים. מרגע שהיה לו האימות עם אחיו, הוא בורח לחרן, ושם לבן לא בדיוק מיטיב עמו. וכשהוא חוזר ארצה, אז כבר בכניסה יש לו סיפור דינה בשכם. אחר כך מתפתח לו הסיפור של יוסף, והוא סובל שם 22 שנה מהדרון של יוסף, ואחר כך הוא נאלץ לרדת למצרים. והטוב ביותר זה להגדיר את ימי יעקב כפי שהוא בעצמו הגדיר אותם בפגישתו עם פרעה, מעט ורעים. אז בעצם במידה מסוימת אברהם מלמד אותנו תפילת שחרית, דהיינו תפילה שאדם מתפלל בשעה שהוא רוצה לפרוץ קדימה, בשעה שהוא רוצה ליצור, לפעול, לחדש, כן? ויש תפילה שאדם צריך להתפלל בשעה שיש שאיפה לשמר מציאות, לשמר מצב קיים. יש גם תפילת ערבית, שהיא תפילה שאמורה לסמל את רגעי המשבר, את רגעי הקושי.
מה אנחנו רוצים בעצם?
זו השאלה. אנחנו רוצים שאדם ידע להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כן? להיות דבק עם הקדוש ברוך הוא בכל אחד משלושת המצבים האלה. כי לפעמים אדם דווקא בשעת פריחה ופריצה, הוא נמצא באנרגיות, הוא יכול להגיד, בסדר, אני עכשיו זה אנרגיות שלי פועלות. הקדוש ברוך הוא יכול חד ושלום לחכות בצד, כן? אז אומרים לו, לא, אתה צריך לפלל בשחרית. גם בשעה שהאנרגיות פועלות, גם בשעה שאתה נמצא במלוא עוצמתך, כן? אתה זקוק לשיח עם השם. יש מצבים בצהריים, זה אבל יכול לקרות כשאדם פשוט בשלפצח הוא שקוע בעצמו ושוכח מכל דבר שמסביב, כן? לכן אדם צריך גם אז לפנות להשם, צריך להיות בקשר עם השם. הוא ודאי במצבי המשבר, אדם יכול להגיד, הוא שקוע במשברו, שקוע בזה, ולכן אומרים, ערב הבוקר לצהריים השיחה באמת. וכל אחד מן האבות מלמד אותנו דרך אחרת בעבודת השם. איך עובדים את השם מתוך שמחה, מתוך פריצה, ואיך עובדים את השם מתוך משבר, ואיך עובדים את השם מתוך שלפצח, וגם מתוך צהריים, גם מתוך שמירה על הקיים. אז כשאנחנו מסתכלים על המהלך הזה, אז בעצם כשאני אומר תפילות אבות תקנו פרשו לדבר, שהאבות מייצגים את המציאות הטבעית שבה אדם חי, שבה אדם פועל. האבות מלמדים אותנו כיצד לפנות אל השם, כיצד להיות לפני השם. במערכות החיים, במצבי החיים השונים. כאמור, הדבר הזה מאוד מאוד ברמה אישית. כל אחד יכול לבחון את עצמו. זה יכול להיות חלוקה של אדם שיכול לעשות לעצמו חלוקות כאלה בתוך הבוקר שלו, בתוך כל יום שלו, או אפילו במעגל של חודש, יכול להיות מין גל כזה וכו'. ואפשר לעשות זה מעגל של חיים, ואז יכול להיות גל כלשהו במעגל החיים. אבל בעיקר, בעיקר, צריך לזכור, שהגלים האלה הם לא גלים אישיים, אלא גם גלים שיכולים להיות גלים לאומיים, גלים שלה. ואם אני אביא ברשותכם רק שתי דוגמאות כדי לסבר את האוזן של מה שאנחנו מדברים כרגע, מבין שלושת המצבים האלה שדיברנו עליהם, ערב, בבוקר וצהריים, מהו המצב שנראה לכם שהוא היותר קשה, היותר מסובך, היותר מורכב? מה?
צהריים.
בדרך כלל זה הצהריים. צהריים זה אמצע היום. באמצע היום אדם שקוע בעניינה, וזה פתאום זה מצב יותר מסובך. אבל גם בנקודה הזאת, שברגע שיש לאדם משבר, כן? כשמגיעים כבר אל השבר, אז אדם מרגיש את הקושי והוא רוצה לפנות לשם. כן? בצהריים זה יותר בעת. לא בכדי יצחק, כשמסמל את הצהריים, הוא מידת פחד יצחק, מידת הגבורה. זה עומד בשימה כבדה. לדעתי אפשר אפילו לבחון את זה, אף פעם לא בחנתי את זה בשטח, אבל אני מעריך שזה נכון. כן? בין המתפללים, בין הציבור המתפללים, יש כאלה שמתפללים שלוש תפילות ביום, יש כאלה שמתפללים רק תפילה אחת ביום, יש כאלה שמתפללים שתיים. מי שמתפלל שלוש, מתפלל את שלושת התפילות שאנחנו מכירים. מי שמתפלל אחד, בדרך כלל הוא מתפלל שחרית. בדרך כלל זה יהיה שחרית. אלה שמתפללים תפילה אחת ביום, בדרך כלל יש כמה אנשים כאלה בעולם שמפלים כנראה יותר שחרית מאשר מנחה בערבית. בין המפלים שתי תפילות ביום, השחרית היא אחת מהן, מי השנייה שנמצאת בשכיחות גדולה יותר, אז יכולה אפשר לומר מנחה כערבית רשות, כן? ויש מקום למחשבה כזאת, ויש, יגידו לך, כתב כשחרית בערבית במנחה, כיוון שנובלת גם באמצע יום העבודה בדרך כלל, ואם נגיד עוד שבחורף, בקיץ זה פחות בעייתי, כי אפשר לפלל היום עד רבע, עשרה לשמונה, אז יש מספיק זמן, כן? אבל בחורף שבו זמן מנחה נגמר, בארבע וחצי, כן? רבע לחמש, אז ברור שסד שמנחה הוא סד שאדם נמצא באמצע עבודה, ויכול בכלל בהחלט לתרוח לו מראשו. אבל אני מביא את זה רק בשביל להראות שלא סתם זה, אלא גם יכול להיות שבמציאות, היא התפילה אולי הכי פחות מפוללת ביום. בסדר? אבל אם אני רוצה להביא עכשיו דוגמה לאומית יותר, פחות להסתכל בפן הפרטי, נדמה לי שאפשר לקחת לדוגמה רק בשביל... זה ניקח לדוגמה את מהלך כניסת עם ישראל לארץ ישראל. בסדר? בוא ניקח את התקופה הזאת. בימי יהושע, כן? עם ישראל נמצא עכשיו בתקופה של פריצה והתפתחות. הנה, נכנסים לארץ ישראל, נלחמים על ארץ ישראל, וכל התקופה הזאת של הכיבוש וההתנחלות נמשכת לפי חז"ל 14 שנה, כן? ובתום 14 השנה האלה אמורים כל אחד ואחד לשבת איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. כך, לכאורה. בואו נראה מה אומרים הפסוקים. אז כתוב כך. אחרי שגמרו את כל הדברים, וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו, לרשת את הארץ. ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. אז כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים שהעריכו ימים אחרי מות יהושע, העם עובד את השם, וכולם ראו את המעשה השם הגדול והנורא, וכולם עובדים את השם. מצוין. אבל וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו. ויקום דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את אדוני, וגם את המעשה אשר עשה לישראל. הדור השני כבר לא צריך לכבוש, לא צריך להתנחל. יש לו הכל במוכן. הדור השני בא, ארץ ישראל נמצאת בידיו של עם ישראל, והוא לא צריך להתיישב, כבר אבותיו התיישבו, כרגע הוא נמצא. וכל מה שתפקידו הוא לשמר את מה שיש לו ביד, את מה שזכה לו. אבל כיוון שהדור הזה לא ראה את מעשה השם הגדול והנורא, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים. איפה הדברים האלה אני קורא? תחילת ספר שופטים כמובן. ספר יהושע הוא ספר של חי, הולכים וצועדים קדימה ומכובשים ומסתערים ומתנחלים ומתיישבים. וכשמגיעים לספר שופטים, התקופה שבה צריכה להיות בעצם תקופת השימור הגדולה, כן? שם, די בהתחלה, מיד אחרי הסתלקותו של הדור הראשון, דור לוחמי ונכנסי ארץ ישראל, כן? שם פתאום יש שכחה, יש התעלמות, וילכו אחרי אלוהים אחרים, ויעזבו את השם אלוקי אבותם. הנה לנו שתקופת השגרה שאמורה להיות שימור המציאות הקיימת לא מצליחה, ומיד נכנסים לתקופה של שקיעה, וספר שופטים כל כולו בנוי ממחזוריות כזאת של חטא עונש שופט, חטא עונש שופט, עוד פעם חטא עונש שופט, ועוד פעם כזאת, פחות או יותר זה גלגל שמתגלגל לו שם במשך אותן מאות שנים, כמעט 400, 360, 370 שנה, שבהם נמשך את תקופת השופטים. הנה לנו דוגמה איך שהדברים בעצם מתגלגלים. אולי ניתן עוד דוגמה אחת, הפעם מימינו, גם שם הדברים האלה יובנו היטב. לפני איקס שנים הייתה התעוררות גדולה אצל היהודים, והחליטו לעלות לארץ ישראל ולהתחיל להתיישב בה מחדש. ובשלב מסוים גם עלייה ראשונה, שנייה, שלישית וכולי, כל העליות למיניהם. בשלב מסוים גם קמה המדינה, הכריזו על הקמת המדינה וקמה המדינה, וניהלו את כל האתגרים של המדינה בהקמת מערכת חינוך, מערכת משפט, מערכת כלכלית, מערכת צבאי, כל הדברים האלה נעשו בתקופה יחסית קצרה, ודאי יחסית לאומות העולם הגדולות שקיימות מסביבנו, כן? תקופה יחסית קצרה, אבל גם בהצלחה רבה. יש פה מערכות שאין להתבייש בהן. יש מה לתקן, יש מה לשפר, אבל יש פה מערכות מצוינות. שעם ישראל בנה במשך השנים שהוא נמצא כאן. ולשיא, עם ישראל הגיע בארץ ישראל מכל הבחינות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה טריטוריאלית, גם מבחינה רוחנית, בעיקר מיד אחרי מלחמת ששת הימים. עד אז המציאות בעם הייתה מציאות כלכלית קשה ביותר, מיתון קשה, היו גם תקופות הראשונות יותר, היו תקופות של קיצוב, של בשביל לאכול ביצה היית צריך להביא תלוש, ועוד כל מיני דברים כאלה, שהיום ברוך השם אנחנו מסיים כל כך רחוקים מזה, לא מבינים איך בכלל אפשר לחיות במגבלת אוכל, בדברים הבסיסיים ביותר. לא היה פשוט, לא היה. היו צריכים לסדר עם המינימום שיש. כל זה באה מלחמת ששת הימים, וארץ ישראל שוחררה כולה, והתחיל פרוספריטי כלכלי ממש מאוד מאוד גדול ורחב, רווחה כלכלית עם צמיחה אדירה באותן תקופות, עם גם התעוררות רוחנית גדולה של יד השם שנגלתה עלינו והושיע אותנו והשפיע עלינו כל כך הרבה שפע טוב. אז הכל מצוין. אבל באותם רגעים שבעצם כל מה שנותר כרגע לשמר, להחזיק טוב טוב את כל ההישגים. אבל מה קרה? וישמע נשורון ויבעט ויתוש אלוה עשיו וינבל צור ישועתו. במקום לשמר, במקום להחזיק, כן? אז בא מיד אחר כך התחילה הסתעבות. אנשים ששוקעים בהדוניזם, בנהנתנות, בנהנתנות יתר, והעם מסתעב. אם עד אז המצב היה קשה, אבל הייתה לכידות, ברגע שטוב לכולם, אז כל אחד פונה לעשות לביתו, כן? כל אחד שוקע בתוך עצמו, והאתגרים הלאומיים נשכחים, ומה שקורה זה שבר גדול. מלחמת יום הכיפורים היא זאת שקף פרשת המים, כן? שהראתה את עוצמת ההידרדרות, עוצמת ההסתעבות ועוצמת הקושי שעם ישראל הגיע אליו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשנכנסו לימ"חים, יודעים מה זה ימ"חים? יחידות מחסני החירום, שם נמצאים הטנקים, נמצאים כל הכלים הצבאיים, וכש התחילה מלחמת יום הכיפורים והיו צריכים להתחיל לקחת את הכלים ולצאת למלחמה, אז פתאום התברר טנקים בלי זחלים, טנקים בלי זיוות, בלי ציוד, שום דבר. כי מישהו באותם שש שנים שבין ששת הימים לבין תשל"ד שכח, סגר את הסוויץ' שהלך שקע בענייניו, בתאוותיו, ברצונותיו. מוריי ורבותיי, זה בדיוק מה שאני אומר, השבר הזה של הצהריים והמשימה הגדולה של הצהריים. קיצורו של דבר, כשאומרים לנו תפילות אבות תקנום, תפילות אבות תקנום, הכוונה היא שהאבות מייצגים את המציאויות, את שלל האירועים, שלל סוגי ההתמודדויות שיש לאדם בעולם הזה, כן? והאבות מלמדים אותנו שבכל מצב, בכל דרכיך דאם, בכל מצב צריך תמיד לשמור על קשר מתמיד עם הקדוש ברוך הוא, והוא הערובה היחידה להצלחה ולהתקדמות בכל המצבים. טוב, עד כאן. לשנה זו אנחנו מסיימים בזה את הסדרה של השיעורים, ובעזרת השם בשנה הבאה אנחנו נקבע מה נלמד וכו', לפי, אבל יש לנו עוד זמן, בתחילת אלול נדבר על זה בעזרת השם. בשבועות הקרובים השיעור הזה לא יתקיים. טוב.